לא מצליח להגיע. היום אנחנו נתקדם עוד שלב אחד, אחרי מה שלמדנו בפעמים הקודמות, שישנם שני מקצועות בתורה, באופן כללי קראנו זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, באופן יותר מדויק קראנו לזה אגדה והלכה, והיום אנחנו נראה את ההשתלשלות של שני המקצועות האלה באופן כללי, כיצד הם הופיעו במהלך ההיסטוריה באומה באופן כללי, ומחר בעזרת השם ניכנס לאיגרת קמ"ט, ששם יש התפרטות יותר מפורטת ודברים חשובים מאוד שם. אז היום אנחנו, תודה רבה, היום אנחנו נלמד את הפסקה בספר אורות בזרעונים, חכם עדיף מנביא, פסקה ב', מאמר ב', עמוד קכ"א. אני מציע לשמוע את השאלה הזאת לעוד כמה ימים. כשנעשה את החשבון הכללי, אז ממילא תהיה תשובה לשאלה הזאת. ברור, מה מפסיד לעולם? נגיע לזה. בוא נשמע את השאלה הזאת. טוב, כלפי מה הדברים אמורים? הכותרת של המאמר הזה נקראת חכם עדיף מנביא. הביטוי הזה, חכם עדיף מנביא, הוא בעצם גמרא במסכת בבא בתרא, שהגמרא שם מתארת את הפסקת הנבואה. הפסקת הנבואה, הגמרא אומרת בהתחלה הייתה הנבואה אצל הנביאים ואצל החכמים. אחר כך פסקה הנבואה ועברה הנבואה אל השוטים ואל התינוקות ונשארה אצל החכמים. אומרת הגמרא שם ביטוי מוזר, וחכם עדיף מנביא. מוזר? חכם עדיף מנביא? הרי אנחנו יודעים שחוכמה בגויים תאמין, נבואה בגויים אל תאמין. אם נתחבר לדברים שאנחנו מכירים, רבי יהודה הלוי בחמשת המדרגות המפורסמות, אז הוא אומר במפורש, המדרגה הרביעית היא מדרגת האדם הרגיל, הגוי, היא מדרגת החוכמה. אפילו מדרגה חמישית, מדרגת ישראל המיוחדת לישראל, היא מדרגת הנבואה. אז אם כן, ברור שנביא עדיף, או יותר נכון, גדול מחכם. אז למה הגמרא אומרת חכם עדיף מנביא? אז במילים שלי הייתי אומר שבעצם המאמר הזה בא לברר את היחס, איך מצד אחד נביא, מצד האמת, גדול מחכם, אבל מצד שני, חכם עדיף מנביא. הביטוי הזה בגמרא, עדיף, הוא ביטוי מדויק. לא כתוב שחכם גדול מנביא. כתוב חכם עדיף מנביא, וחכם עדיף מנביא. אז זה בעצם מה שאנחנו הולכים לברר. איך מצד אחד באמת נבואה היא גדולה מן החוכמה, ולכן ברור שמדרגת ישראל היא מדרגה עליונה מאשר אומות העולם שהן מבחינת חוכמה ואנחנו נבואה, ומצד שני, יש בתוך הצינור הישראלי, הנקרא נבואה, יש נבואה שמתגלה בשתי הופעות או בשני כיוונים. כיוון אחד זה הנבואה הרגילה שאנחנו מכירים, וכיוון שני זה הנבואה שמתגלה דרך החוכמה, דרך החכמים שבדור. ובהקשר הזה, חכם מבחינה מסוימת, נראה בהמשך מה הבחינה, מאוד חשובה, חכם עדיף מנביא. זה בעצם הרקע הכללי מאוד למאמר הזה. טוב, אז בואו נראה את המאמר הזה, נקרא אותו, לפחות את החלק הראשון שלו. בנוהג שבעולם, המשוררים והמליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות, בייחוד הכוללות זרם רב וטל חיים מרובה. הם יודעים גם להציג לראווה את הכיעור הכללי של הקלקולים שבחיים ולמחות נגדם בכל תוקף. אבל לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול ולהרוס הרבה מאוד, דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה, החם והעז, כי אם עם החוכמה המדייקת. כאן תחל עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים, וכל החכמים המעשיים. בואו נגיד את זה במילים שלנו כהקדמה כללית. יש שני סוגים של חכמים. יש חכמים, נקרא להם חכמים תיאורטיים, ויש חכמים שהרב קורא להם פה חכמים מעשיים. ניקח דוגמה פשוטה. אולי ניקח את הדוגמה היותר מצויה כבר בדורות הקודמים. כל הסוגיה של שמירת היחס הנכון שבינו לבינה. איך אנחנו יוצרים את היחס הנכון הזה? אז יש שתי צורות איך לעשות את זה. צורה אחת זה להיות נביא. כלומר, זה להיות אדם שדורש דרשות להמון, שהדרשות האלה הן חוצבות להבות אש מצד עומק הרעיון שבהם, עומק האידאה שבהם, והקלקול של האידאה הזאת, אם אנחנו לא מגלים את האידאה הזאת. ומתוך שהציבור שומע את אותם הרעיונות, את אותם האידאות, הוא יוצר את היחס הנכון שבינו לבינו. אנחנו קוראים לזה היום, במילים שלנו, שיעור באמונה. מה בעצם עושה שיעור באמונה? אנחנו לומדים איזשהו רעיון גדול, איזושהי אידאה, ונקווה שהרעיון הזה מחלחל לנו בראש, מחלחל בנפש, וישפיע גם על החיים המעשיים. זה אפשרות אחת, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זאת אפשרות החכם. הנביא, הוא נותן דרשה שעוסקת ברעיון, באידאה, בגודל, במגמה, בכיוון. זה האגדת מה שאמרנו. זה התורה שבכתב. החכם, יש לו שיטה אחרת לגמרי. למשל, הדוגמה הטובה ביותר שמזכירה הגמרא, שכשחזל ראו מה שקרה עם אמנון ותמר, באו חכמים וגזרו דיני איחוד. שלא יהיה איש עם אישה במקום סגור שיכולים להגיע לידי מעשה. כלומר, החכם הוא לא ניגש אל הבעיה או אל הנושא מתוך איזשהו מהלך מחשבתי אידאי, ומציפייה שהמהלך המחשבתי האידאי הזה ישפיע על הלבבות ועל המעשים, אלא הוא פשוט גודר גדרים הלכתיים, פרטיים, ממשיים. אם אדם ממין זכר ואדם ממין נקבה לא יהיו במקום סגור, יש סיכוי גדול שלא נגיע לכישלונות שבינו לבינה. נכון שזה לא מקיף ומעמיק את, את, את יסוד הבעיה, את שורש הבעיה, את כל ההשלכות של הבעיה הזאת, נכון. אבל לפחות אנחנו יודעים דבר אחד, שכישלונות מעשיים לא יהיו פה, או כמעט לא יהיו פה, כמובן מי ששומר על ההלכה. אז הנבואה היא עוסקת במגמה. החוכמה היא עוסקת בהגשמה המעשית. אם נחזור למושגים שלנו, הנבואה היא תורה שבכתב. החוכמה היא תורה שבעל פה. עכשיו אומר הרב, בואו נראה את הדברים, אפילו ברובד לא הייתי אומר הלא אלוקי שלהם, אלא לאו דווקא ברובד הדתי שלהם. בואו נראה. בנוהג שבעולם, המשוררים והמליצים, המשוררים, הסופרים, הייתי אומר, הציירים, האדריכלים, מתארים יפה את הדרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות בייחוד, הכוללות זרם רב וטל חיים מרובה. כשהאדם נפגש עם מציאות, והוא רוצה לייחס את המציאות אל החברה, אז איך הוא עושה את זה? אפשרות אחת, הוא כותב על זה, הוא שר על זה, הוא מכניס מסרים גלויים וסמויים בתוך הספרות, בתוך השירה, זה יכול להיות גם בתיאטרון, יכול להיות גם בציור, בכל מיני סוגים שונים של השפעות. כאן מדובר על המשוררים והמליצים, כלומר מה שאנחנו קוראים היום ספרות, נקרא לזה הסופרים. אז הם מתארים יפה את ההדר של החיים, את הגודל של החיים, את העוצמה שלהם, את הטוב שבהם, את הערך שבהם, את המוסרי שבהם, בייחוד את הפינות היפות שכוללות באמת זרימת חיים עליונה, ומצד שני הם יודעים גם להציג לראווה את הכיעור הכללי של הקלקולים שבחיים, ולמחות נגדם בכל תוקף. הייתי אומר ככה, החכמים התיאורטיים, הם מציירים את המציאות לנגד העיניים, ומציירים את המצב האידיאלי שהמציאות אמורה להיות בו לנגד העיניים. ואז אנחנו רואים את האידאה מול המציאות, ונקווה שאנחנו מתרשמים מהפער, ואנחנו רוצים לתקן את הקלקול, או לפחות לשאוף לאידאה. נקווה. אבל, עוד רבע שעה, אם אפשר. אבל החדור לתוך תוכם, של כל הגורמים הפרטיים, כלומר, לחדור לתוך הפרטים היותר פרטיים, היותר מעשיים, היותר גשמיים, שכוללים צדדים מאוד מאוד נקודתיים וספציפיים. איך מכשירים את החיים ברמה הפרקטית, המעשית, הממשית, ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ומצד שני, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול ולהרוס הרבה מאוד. דבר זה, אין לו עסק עם כוח המדמה, החם והעז. כוח הדמיון אין לו עסק עם זה. כי אם החוכמה מדייקת, כאן תחל עבודת הרופאים, חדר ניתוח, אתה צריך מדויק, החסכנים, המודדים, השופטים, וכל החכמים המעשיים. ניתן דוגמה פשוטה. אנליזה והסינתזה, תכף נראה. שנייה, אבל אני רוצה לתת דוגמה פשוטה. אישה בחדר לידה, ממש לפני הלידה, כאבים חזקים ביותר. נו, עכשיו יכולים להיכנס לחדר לידה, שני סוגי אנשים. סוג אחד נקרא לו חכם תיאורטי, סוג שני חכם מעשי. החכם התיאורטי, זה יכול להיות רב, יכול להיות אישיות בעלת מעוף, בעלת ערך, בעלת אידאה וכו'. שייתן לאותה יולדת דרשה נפלאה, עד כמה היא קרובה אל הלידה, והיא מביאה חיים לעולם, ואיזה נפלא זה יהיה, ושווה כרגע קצת לסבול, כי בסוף מתוך כל משבר יש שבר, יש אוכל. דרשה, הייתי שיעור באמונה בחדר לידה. כן? אבל יכול גם להיכנס לחדר הזה חכם אחר, חכם מעשי. החכם המעשי הזה קוראים לו רופא, או יותר נכון אח, שמזריק זריקת אפידורל, שמשכיחה את הכאבים. משכחת, או משכיחה, וחף, משכחת את הכאבים.
משכך.
כן, אני רוצה להגיד, התרופה הזאת, הזריקה הזאת, משכחת את הכאבים. הוא פשוט נותן זריקה במקום מסוים, ויש איזושהי הרדמה או משהו כזה, ביחס לכאב. אותה אישה, שנמצאת עכשיו בכאבי התופת האלה, היא לא יודעת את הדרשה באמונה של החכם האמוני, של הנביא? היא יודעת. כן, היא יודעת. אבל היא צריכה עכשיו חכם מעשי. היא צריכה אדם עכשיו שייתן הזריקה, והכאבים כבר לא יחוו לה. זה מה שהיא צריכה עכשיו. זאת אומרת, ישנם מצבים שבהם נכון שהחכם המעשי לא מטפל ברעיון, במגמה, בגודל, באידאה, אבל הוא כרגע פותר את הבעיה עכשיו, כאן ועכשיו. ולכן אומר הרב, חכמי התיאוריה, הם עוסקים במגמה, הם עוסקים באידאה, הם עוסקים ברעיון, הם עוסקים במחשבה, הם עוסקים בגודל. אבל הם לא חודרים, זה לא עניינם, זה לא התפקיד שלהם, זה לא האופי שלהם, זה לא התכונה שלהם. להתעסק עם כל פרטי הפרטים של המציאות, מה גרם לבעיות ואיך לתקן. זה לא עניין שלהם. בשלב הזה צריכים להופיע במציאות אנשים אחרים. אותם אנשי הדמיון, אנשי כוח המדמה, כמו אותו חכם שייתן את הדרשה הנפלאה, הדמיונית כרגע, איזה תינוק חמוד יצא כאן לאוויר העולם עוד כמה דקות, ובשבילו שווה הכל, וכו' וכו'. אותה הדרשה הדמיונית, אותו כוח המדמה, כרגע אין זה מקומו. כרגע צריכה להופיע חוכמה מדייקת. צריך להיכנס רופא מיילד או רופא מיילדת לחדר הלידה, ולתת זריקה לשכך את הכאבים, ואותה המיילדת, או המיילד, מיילד בדרך כלל, צריכה לעשות את העבודה שלה כמו שצריך בצורה מדויקת. ואז כאן תחל החוכמה המדויקת. כאן תחל עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים, משפט מלשון, ככה צריך, אמת, דין, וללא סטייה ימינה או שמאלה, וכל החכמים המעשיים. אם כן, בנוהג שבעולם. בנוהג שבעולם, שהעולם מחולק לשני סוגים של אנשים. יש אנשים שייכים יותר אל התיאוריה, אל הדמיון, אל האידאה, אל המגמה. מצד אחד, האנשים האלה הם אנשים גדולים, כי הם שייכים באמת אל גודל הרעיון, אל גודל המחשבה, אל המגמה, אל המטרה. מצד שני, הרבה פעמים האנשים האלה מרחפים על המציאות. וכאן צריכים את האנשים השניים, את הסוג השני של האנשים, שהוא יודע להתמודד עם הבעיות באופן פרקטי, הוא מזהה אותן, מגדיר אותן, מברר את הבעיות שבגלל הגענו, את הסיבות שבגלל הגענו לבעיות האלה, ופותר אותן. זה שני סוגים של חכמים. שני סוגים של אישיות. כמובן, הקדוש ברוך הוא ברוך השם חנן אותנו במורכבות של שני הצדדים האלה. אבל כל אחד, המינון אצלו, יש את הדגש המייחד אותו. עד לכאן, ביחס בכלל, בלי קשר לרובד הדתי, אלא בכלל, איך להתייחס אל העולם. יש אנשים שמתארים את המציאות בצדדי החיובי ובצדדי השליליים, ויש אנשים שמתמודדים עם הקלקולים הפרטיים של המציאות, גם מצד הסיבות שלהם וגם מצד התיקון שלהם. עכשיו נגיע לצד היותר רוחני. למעלה מזה, אני צריך לקרוא שוב את הקטע הזה? צריך לקרוא שוב? מה זאת אומרת הפוכה? מה זאת אומרת הפוכה? אני לא אמרתי שלא צריך נבואה. אנחנו נראה עוד מעט שצריך את שניהם. תכף נראה איך זה התחיל, מה היה התהליך, מה קרה בגלות ומה קורה עכשיו. בעצם את כל מה שעכשיו אנחנו לומדים זה בשביל להגיע למשפטים שאמרנו כרגע. איך הכל התחיל? האם מהנבואה והחוכמה, שני הצינורות האלה, האידאה והמעשה, הגשמת האידאה והמעשה, שניהם היו אחד, הם היו שניים? מה קרה? איך התהליך הזה של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, של ההגדה ושל ההלכה, של האידאה ושל ההגשמה המעשית של האידאה הזאת, איך התהליך הזה הופיע במהלך ההיסטוריה? יש לזה הרבה השלכות למאמר הזה, דרך אגב. המאמר הזה יכול להסביר לנו הרבה הרבה תופעות בחברה הישראלית ב-200 שנות ציונות אחרונות. נראה עוד מעט, מה זה יתברר. בואו נמתין אותי פה, אני מציע כי יתברו הדבר. הפסקה הראשונה
היא להתייחס כל העם באופן כללי?
כללי, כללי. כללי. לא. לא. תראה, אתה יודע מה הבעיה שעיתונאי נהיה פרשן? זה בדיוק הבעיה. שעיתונאי שאמור לצייר את המציאות, הוא מתחיל לצייר את המציאות לפי הפרשנות שלו. אז הוא כבר מפרשן את המציאות, אז הוא כבר יוצר את המציאות. הוא כבר לא אובייקטיבי כלפי המציאות. הוא לא מצייר את המציאות ועומד מבחוץ, אלא הוא מפרש את המציאות. למה זה קרה? לפי שיטתו. ואיך מתקנים? אז הוא כבר לא עיתונאי. להיות אובייקטיבי לגמרי. נכון, נכון. לאובייקטיבי לגמרי הוא לא יהיה, אבל הכל יחסי, הכל יחסי. רבותיי, בואו נתקדם, אני מבטיח 99% מהשאלות ייפתרנה, אם אנחנו נתקדם. למעלה מזה, עד לכאן הצדדים הטבעיים של החיים. עכשיו הצדדים הרוחניים האלוקיים. למעלה מזה, הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל. הייתה תופעה של עבודה זרה בישראל. נו, עכשיו, איך אתה מגיב לעבודה זרה? תלוי, אם אתה נביא או חכם, אם אתה תורה שבכתב או תורה שבעל פה, אם אתה אגדה או הלכה, אם אתה חכם תיאורטי או חכם מעשי. אז הנבואה, האגדת, תורה שבכתב, היא ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל, ומחתה נגדו בכל עוז. בכל עוז. איך היא מחתה נגדו? את הדרת נועם השם אחד אלוהיו, ותתארהו בכל יופי וזוהר. מהו הגודל האלוהי? ומצד שני, את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות, ריצוץ דלים, עושק אביונים, רצח וניאוף, חמאס ושוד, ותמלא רוח אלוהים להושיע ולגדור, איך? ברום שיח קודש. בשיחה מרוממת של אידאות, של רעיונות, של מחשבות אלוקיות, שאמורות לתקן את העולם. כמו שאמרת בדיוק. שיעורי אמונה. ותמלא רוח אלוהים להושיע ולגדור ברום שיח קודש. זאת הייתה שיטת הנבואה. עכשיו משפט קצת ארוך, הבנה להחזיק ראש. השערות הדקות, אני אפרק את המשפט הזה כבר בשלב הקריאה שלו. השערות הדקות, כלומר הפרטים הדקים, הפרטים הקטנים לפרטי פרטים, שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, שאותן השערות שאנחנו מצרפים שערה לשערה, בסוף אנחנו מקבלים חבל עבה. כלומר הרבה הרבה פרטים, שבסוף אנחנו מקבלים מציאות מקולקלת. עוד נקרא זה משל עם זווית קצת אחרת, אבל כרגע נסתפק בעיקרון. גידי החיים הדקים, גידים דקים, זה מקביל לסערות הדקות, שמהם יסורגו מזרקי האדם הגדולים, איך מתוך גידים דקים אנחנו הופכים את הגידים האלה לעורקים ראשיים, שבהם זורם אדם לכל האיברים ברמה היותר מפותחת שלו, אלה, איך כל הפרטים בהצטרפות שלהם, ברציפות שלהם, במסה שלהם, איך זה הופך לדבר משמעותי שיכול לקלקל חברה? או לבנות חברה, כמה דבר על קלקול. אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. נביא לא רואה איך פרטים קטנים בונים דבר גדול. אני אומר את זה בנמשל כבר בצד החיובי. איך שמירת ההלכה לפרטי פרטי פרטים בונה את גודל הרעיון ואת גודל המחשבה. את זה הנביא לא רואה. הנביא עוסק בגודל הרעיוני. לך תגיד לו, אתה יודע, אם עם ישראל ישמור את ההלכה קלה כבחרמה במשך 200 שנה, רצוף. זה ישפיע על הלבבות, ישפיע על המחשבות, יביא את העולם לתיקונו. הנביא, המבט הזה לא קיים אצל הנביא, או לא קיים באופן דגשי, מודגש אצל הנביא. עוד פעם, השערות הדקות שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, גידי החיים הדקים שמהם יסורגו מזרקי האדם הגדולים, אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. עכשיו הנמשל, המצוות המעשיות כולן, ופרטי הלכותיהן, בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן על ידי קיומם ותלמודם, והרגלם וחיבתם, יצא הנועם הפנימי החבוי בהם. תצא האגדה, כמו שאמרנו, הכאן האגדי, התוכן של האגדה בתוך ההלכה, כמו שראינו אתמול. איך בהמשך הזמן על ידי קיומם ותלמודם, גם על ידי הקיום המעשי וגם על ידי הלימוד ההלכתי, הרגלם וחיבתם, מתוך ההרגל, מתוך החביבות שנפתח במשך הדורות, יצא מתוך כל זה הנועם הפנימי החבוי בהם, אנחנו עדיין באמצע המשפט, וזרם החיים האלוקי הטהור, שהוא יצא מתוך ההרגל והקיום והתלמוד, מתוך ההדגשה הזאת, מתוך החיים המעשיים האלה, וזרם החיים האלוקי הטהור יגרש בעוזו את חשכת עבודת אלילים מבלי תאכל עוד קום, זה בצד החיובי, ואיך מצד שני בצד השלילי, ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים. מה זה משנה שמירת ההלכה לפרטי פרטים, דקדוקי דקדוקים? זה קשור לאידאה, זה קשור לרעיונות, זה קשור למגמה של תיקון עולם? מה זה חשוב כבר, אם ככה או ככה? ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים, מפתחת דרך של ערס, מאבדת את הכלים שבה מקלט הרוח העליון, שימו לב להגדרה, כלים ורוח, וממילא יצר לב האדם, הדמיון המתאה, או יצר לב האדם, או יצר מלשון צר, זה אותו דבר. הדמיון המתאה המלא ציצי זוהר מבחוץ, ואבק רעל מבפנים, ואבק רעל מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו. איך מתוך כל ההתמקדות בפרטים ייבנה הבניין, ואיך מתוך עזיבת הפרטים נגיע לארס וחורבן? דבר זה לא ניתן לנבואה כלל, לנבואה בכלל. לנבואה, חוץ מנבואת משה כבר נגיע, לנבואה של הספקלריה שאינה מאירה. אם כן, יש כאן שני זרמים, שני זרמי חיים. יש זרם הנבואה וזרם החוכמה. עכשיו אנחנו נכנסים סוף סוף אלינו. עכשיו תראו איזה סדר עושה הרב. נפלא, ממש ממש. אמנם, ניתן לנבואתו של משה, אותה הנבואה של פה אל פה, של הספקלריה המהירה, שרק היא יכולה לראות עוזם של הכללים ודייקנותם של הפרטים כאחד. הרי משה רבנו מצד אחד היה אדון הנביאים. נבואת משה ונבואת שאר הנביאים הם שני עיקרי אמונה ברמב"ם. יש עיקר אמונה נקרא נבואה, ויש עיקר אמונה נקרא נבואת משה. הספקלריה המהירה. מה זה נבואה? השייכות אל הכללים היותר כוללים עד כדי הכלל הגדול שמכיל את כל הכללים ואת כל הפרטים. אם כן, משה רבנו אדון הנביאים. מצד שני, כל מה שתלמיד ותיקתי לחדש, הכל אמר למשה מסיני. אם כן, משה רבנו הוא לא רק אדון כל הנביאים, הוא גם אדון כל החכמים. כלומר, לא רק שהוא שייך אל הכללים הרעיוניים, אל המחשבות, האידאות הגדולות, אלא הוא שייך גם לתיקונים הפרטיים המעשיים. אם כן, משה רבנו, האדם הזה, שהוא בעצם נציג כלל ישראלי שכולנו, הוא שקול כנגד כולנו, הוא בעצם גילם בעצמותו, שזה בעצם אנחנו, את ההופעה האחדותית שדיברנו עליה עד היום, של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, של ההגדה ושל ההלכה, של הנבואה ושל החוכמה, ולכן אצלו הכללים והפרטים היו דבר אחד. לכן מצד אחד היה אדון הנביאים, ומצד שני כל מה שתלמיד ותיקתי לחדש, הכל נאמר למשה בסיני, או מסיני. זה היה המקור של הכל. משה רבנו הוא הראשון שהופיע התורה לעולם, כשהתורה הזאת כוללת את שני המקצועות האלה, בלי שום סתירה, באחדות מוחלטת. כמובן, שונות, נכון? אבל באחדות. זה היה משה רבנו, אני קורא שוב את המשפט הזה על משה. אמנם ניתן לנבואתו של משה, אותה הנבואה של פה אל פה, של הספקלריה המהירה, הנה עכשיו משפט אלינו, שרק היא יכולה לראות מצד אחד עוזם של הכללים, את העוז, את העוצמה, את הגודל וכו', ומצד שני ודייקנותם של הפרטים, כאחד. זאת הייתה אישיותו של משה רבנו. אבל לא קם כמוהו, שאר הנביאים הם לא במדרגה הזאת. אם כן, שלב א', אני משתמש עכשיו בהגדרות העקרוניות, שלב א', נבואה וחוכמה במקום אחד. כללים ופרטים, או כלל ופרטים, במקום אחד. הנקרא משה רבנו, הנקרא כלל ישראל. הלאה, אבל לא קם כמוהו, ולא קם נביאות בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. ואז מה הקדוש ברוך הוא עשה במהלך הדורות? והוא צריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים, ועבודת הפרטים לחכמים. ואז קיבלנו, שתי צורות של הופעת התורה. אחרי ההופעה התמציתית אצל משה שכללה את הנבואה ואת החומה כאחד, עכשיו בעצם קיבלנו שני צינורות. צינור אחד, צינור הנביאים, שהם עסקו בעיקר במגמה ובאידאה, ברעיונות ובמחשבות. צינור שני, החכמים, הם עסקו בענייני ההלכה וההתפרטות המעשית ההלכתית. הייתי אומר את זה במושגים של היום. יש מי שהוא עוסק בשיעורי אמונה, או נקרא לזה ראש הישיבה, שהוא עוסק במהלכים ואידאות, ויש מי שהוא פוסק ההלכה. הוא פוסק את ההלכה, תכלס, הלכה למעשה. קרא א', מה הדין? דין ומקרה, מקרה ודין. זהו. זה היה שלב ב'. אם כן, שלב א', הנבואה והחוכמה במקום אחד, אצל משה רבנו. שלב ב', שני צינורות. צינור הנבואה לחוד, צינור החוכמה לחוד. וחכם, עדיף מנביא, אומר הרב. זה מה שהגמרא בבבא בתרא אומרת. חכם עדיף מנביא. לא חכם גדול מנביא. ודאי שגדול, שנביא גדול מחכם, כי הנביא עוסק בשורש, ביסוד, במקור, ברעיון, באידאה, במחשבה. ברור. אבל מצד התיקון במציאות, מי יותר תיקן את המציאות? אומרת הגמרא, חכם עדיף מנביא, נביא גדול מחכם. נביא גדול מחכם מצד האמת, אבל חכם עדיף מנביא מצד התיקון של המציאות. החכמים תיקנו את המציאות יותר מאשר הנביאים. וחכם עדיף מנביא, אומר הרב, מה שלא עשתה הנבואה, בכלי מלחמתה, החוצבים להוות אש, לבאר מישראל עבודת אלילים ולשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גרועות של עושק וחמאס, של רצח וזימה, רדיפת שוחד ושלמונים, עשו החכמים בהרחבת התורה, הרחבת התורה במובן של סייגים וגדרים, בהעמדת תלמידים הרבה, ובשינון החוקים הפרטיים ותולדותיהם. הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות, אלא הלכות. מצד זה חכם עדיף מנביא. תראה, לא הגענו. רגע, אנחנו באמצע הסדר עכשיו. הלאה, שלב שלישי. עוד חמש, במיגור בפועל. בתיקון בפועל. תשמע, כשאנחנו רואים זכר ונקבה, מתמודדים עם סוגיה לא פשוטה, הקשר ביניהם. ונגיד שדעת התורה, דעת ההלכה היא חשובה להם. נקבל את זה כנתון. יש הבדל גדול אם אתה נותן להם עכשיו איזו דרשה יפה על הסכנות, או שאתה פשוט גודר הלכה. אתם לא נמצאים במקום סגור ביחד, זהו. גמרנו. דרשות יפות, יש הרבה יצר הרע אחרי זה. אבל קביעת עובדה במציאות זה קביעת עובדה. כמובן, מי שהעובדה הזאת חשובה לו, הוא ישמר אותה.
אני חושב שאמרנו שאחד חשוב מן השני.
לא אמרנו חשוב. לא אמרנו חשוב.
לא חשוב.
לא חשוב, אמרנו נביא גדול מחכם, וחכם עדיף מנביא.
עדיף.
אבל אנחנו באמצע הדרך. אנחנו באמצע הדרך, שנייה. עוד פעם, שלב אחד, אחדות, נבואה וחוכמה. שלב ב', שני צינורות, נבואה לחוד, חוכמה לחוד. עוד חמש דקות, מבטיח, חמש דקות. שלב ג', בוא נתקדם. שלב ג', במשך הזמן הרב, נתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים, והנבואה נסתלקה. נלך לפי הדעה שבסוף בית שני נסתלקה נבואה, חגי זכר ומלאכי יוחנן הנביאים. אם כן, נסתלקה הנבואה. כלומר, מה נסתלק מעם ישראל? מה הסתלק מהאומה? הסתלק המבט הכללי, המבט הידי. הסתלקות הנבואה מישראל היא הסתלקות תורה שבכתב. היא הסתלקות התורה שאנחנו היום לומדים אותה, ברוך השם, וזוכרים לה, כבר נגיע לשלב הבא, שהיא עיקרי האמונה, עיקרי המחשבה. פנימיות התורה, סודות התורה. מה המגמה, מה הידיעה של הכל, מאיפה הכל מתחיל, אין הכל שואף. כשהנבואה נסתלקה, זה מה שנסתלק. זה לא סתם אין לנו נביאים. אין לנו נביאים, זה אומר שאין לנו אידאה. אין לנו מגמה. כשחזל אומרים, כשחזקאל הנביא אומר, שהגלות זה בית קברות, זה בית קברות גם במובן הזה, בעיקר במובן הזה. שהגלות יצרה תורה של חכמים, ולא תורה של נביאים. ואז מה שאנחנו קוראים לימוד אמונה, זה ביטול תורה. כי אלפיים שנה התרגלנו, שהתורה זה חוכמה, זה פרטים, זה מקרה ודין. זה התורה. התורה זה דיני נזיקין ודיני ממונות. מה אתה מדבר עכשיו, אידיוט? מה זה המילים המרחפות האלה? נראה בהמשך שזה לא מדויק, כי בגלות, אצל הגדולים, תמיד הייתה ידיעה שהנבואה היא יסוד הכל והיא מקור הכל, והנבואה גם בגלות היא עדיין נמצאת בגחלת לוחשת כדי לעורר את הכל, והיא בסופו של דבר זאת שתצמיח את הכל מחדש. אבל בשלב השלישי, שלב הגלות, במשך הזמן הרב נתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים, והנבואה נסתלקה. ערכו הימים, והכללים החלו להתרופף, נבלעו בפרטים, ולא יראו החוצה. ואז התחילה להופיע תורה בעם ישראל, תורת חוץ לארץ, תורת גלות, שהתורה הזאת היא תורה שעסקה בעיקר בפרטים, בפרטים בכל הרמות שלהם, בפרטים בתורת הפרט ביחס לכלל ישראל. בתורת הפרט, כלומר, תפיסת התורה כדבר פרטי ביחס לכל החוכמות וכל הכישרונות וכו'. כפרט ביחס למקרה ודין, בלימוד התורה עצמו, בתוך מקצועות התורה. בכל התחומים, התורה עכשיו מצטיירת בגלות כתורה של פרט, כתורה של פרטים. הנבואה, הגודל, הכולליות, העקרונות, המגמות, האידאות, נבלעו בפרטים ולא יראו חוצה. הם נשארו בתמצית, נבלעו בפרטים, לא מתו, חד ושלום. אבל כלפי חוץ הם לא היו. ואז אם היית שואל יהודי אחרי 2000 שנות גלות, תגיד לי, מה זה תורה? הוא אומר לך, ברור. תורה זה יהודי שלומד גמרא והלכה, קצת מוסר, קצת פרשת שבוע, מקיים את ההלכה קלה כבחמורה, זהו. תתחיל לדבר איתו על דברים כלליים, כמו עם, תורה של עם, תורה שמתגלה בארץ, אידאות, איך אנחנו מחברים את כל הכישרונות ואת כל היכולות שבאדם ושבעולם לתוך הצינור הזה, לתוך הגודל הזה שנקרא תורה, הסתכל באורייתא וברא אלמה? מה פתאום? הסתכל באורייתא וברא בית כנישתא וברא בית מדרשה. בית מדרש הוא בית הכנסת. לא הסתכל באורייתא וברא את המיקרופון הזה. ממש לא. מיקרופון, מה זה? סתם חול, לך מפה. מיקרופון. זה לא מצחיק, זאת הייתה התייחסות. בדיוק. עכשיו תחשבו רגע שאלפיים שנה ככה היינו, ודור אחרי דור ככה התחנך. פתאום הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, מביא לעולם כמה נביאים גדולים. אחד מהם זה הרב, הרב קוק. והוא עומד עכשיו כנביא הדור, אם אפשר לומר, ואומר, רבותיי, אנחנו עכשיו בשלב ארבע כבר. שלב א', חוכמה ונבואה במקום אחד, זה משה רבנו. שלב ב', נבואה צינור אחד, חוכמה צינור שני, זה עד החורבן. שלב שלישי, מהחורבן כל תקופת הגלות, אין, אין נבואה, רק חוכמה. שלב ד', עכשיו הגענו אליו, מתחילה שיבת ציון. עם ישראל חוזר לארץ ישראל. מתחילה, אנחנו מתחילים לחזור לנורמליות שלנו, לבריאות שלנו, למקור שלנו, לנבואה שלנו, למבט הכללי על התורה, לתורה שבכתב, להגדת, לרעיונות, לאידאות, למחשבות, לא רק לביטויים המעשיים הלכתיים. נו, עומד עכשיו רב, אחרי 2000 שנות גלות, כשעם ישראל התרגל לתורה הזאת 2000 שנה, עומד רב, אומר, רגע, צריכים לחזור למצב של בית שני, של בית ראשון. של משה רבנו. מה אומרים לו? אלה שלא מבינים בכלל מה הוא רוצה. תגיד, מה זה החדשנות הזאת? מה זה ה... אני חושב במילה לא מתאימה, כן, אבל רק כדי להסביר, מה זה הרפורמה הזאת? אנחנו רגילים לתורה אחרת. תורה של עיסוק בפרטים. אתה רוצה להיות צדיק? בבקשה, תכנס לבית המדרש, תלמד תורה, קריא גמרא, במובן המקובל ללימוד הגמרא. זהו, כל מה שמחוץ לבית המדרש, הוא לא קשור לתורה, הוא ביטול תורה, הוא מסוכן. כישרונות, יכולות, לימוד אגדה, וזה כל הדברים, מאיפה החידושים האלה? תחשבו באיזה מצב עמד הרב, לא רק הרב, עוד הרבה רבנים. דרך אגב, גם תנועת החסידות, כתוב אנחנו שלח כמה מאורות בדורות האלה, גם התפתחותה של תנועת החסידות היא בדיוק הנקודה הזאת, הרב מדבר על זה בהרבה מקומות. ההתפתחות של תנועת החסידות דרך הבעל שם טוב וכולי, וכל ההסתעפויות אחר כך, היא בדיוק הפתרון לבעיה הזאת, לבעייתיות הזאת. זה לא מקרה שהקב"ה הוא שלח כל מיני מאורי גדולי ישראל, כל אחד מהדגש שלו, מהזווית שלו, כדי לעורר את היסוד הכללי מחדש, להחיות את הנבואה. נקרא את השלב הרביעי. על כן באחרית הימים, שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה, תתחיל להופיע. הנה, ברוך השם, אנחנו זוכים. אשפוך את רוחי על כל בשר. ואז מה יקרה? ממש, כאילו הדברים נכתבו היום. אז שנאת הפרטים תתגבר. אחרי 2000 שנות גלות של עיסוק בפרטים וראיית התורה רק כאוסף של פרטים, מעשיים, גשמיים, חומריים, טבעיים, של דיני נזיקין וממונות וכו', זה הדרך כמשל. אז כשיתחיל אור הנבואה להופיע בעולם, אנשים ירגישו שסוף סוף הם מקבלים משהו שהיה חסר להם 2000 שנה. ואז תתחיל איזושהי מעיסה בפרטים. ללמוד את התורה ההלכתית בלבד? להיות אדם פרטי? רק להיות אדם של, ששומר תורה ומצוות, יהודי של שולחן ערוך? זהו, זה הכל. תתחיל מעיסה בזה. עם ישראל לא יהיו מוכן לקבל את זה. 2000 שנה בגלות, כמעט 2000 שנה, ההתעסקות בפרטים שמרה על עם ישראל. ועם ישראל לא התנתק מזה. ולא התנזר מזה, ולא ראה בזה בעיה. אבל כשמתחילה הנבואה לחזור, ואז כבר אנחנו שייכים לאיזשהו גודל של נבואה, ואנחנו עדיין ממשיכים עם אותה תורה שכוללת בקרבה רק את החוכמה, ולא נותנת לנבואה להעיר אותה מבפנים, לא נותנת לתורה שבכתב להעיר את התורה שבעל שבעל פה, לא נותנת להגדת להעיר את ההלכה, אז עם ישראל לא מוכן לקבל את זה. אז עם ישראל דוחה את זה. ברור, כי אתה מדבר איתו במושגים שכרגע הוא נמצא במקום אחר, הרבה יותר מתפתח. כל מאמר הדור, רבותיי, זה העיקרון הזה. כל מאמר הדור. שדווקא בגלל שהדור עלה למדרגה יותר עליונה, שהרב קורא לשם במאמר הדור תשובה מאהבה או מדרגת הכלל, אבל לא בסדר, הכל אותם עקרונות כל הזמן, דווקא בגלל זה הוא כבר לא מוכן לקבל את מה שהוא קיבל בדורות הקודמים, כי הוא עכשיו שייך לתורה יותר גדולה. אז כשמעתיקים בשבילו את התורה, לא הייתי אומר הקטנה, אבל את התורה שהתאימה לחוץ לארץ, אז זה לא מדבר אליו. ולכן הוא מואס בזה, עד כדי כך ששנאת הפרטים תתגבר, וכפי שאומרת המשנה במסכת סוטה והגמרא במסכת סנהדרין, חוכמת סופרים תשרח, ואנשי הגבול, אומרת הגמרא, מי הם אנשי הגבול? גבול מלשון, גבול מידה, שיעור, העיסוק בפרטים, עיסוק ההלכה, העיסוק בהלכה, ואנשי הגבול, אלו תלמידי חכמים שמשימים גבול לדבריהם, כלומר, ההלכה, מה אסור, מה מותר, מה כן, מה לא, ילכו מעיר לעיר, אומרת המשנה, ינסו לשכנע אנשים להתחבר לעניין הזה, לרעיון הזה, לכיוון הזה, ולא יכוננו. הם לא ימצאו חן בעיני הבריות. תגיד היום, כן, נגיד שיש שני שיעורים, יש שיעור בהלכה ושיעור באמונה. לאן כולם ילכו? שיעור באמונה. עכשיו יש בזה גם קלקול. אתם מכירים את ההקדמה של הבן איש חי. הבן איש חי, בהקדמה של הבן איש חי, אז הוא מסביר למה הוא כתב ככה את הספר. אז הוא מביא גמרא, שמשל לשני תלמידי חכמים, ששניהם באו לעיר. אחד דיבר דברי מוסר ו... אולי יותר מוסר, פחות אמונה. השני דיבר דברי הלכה. כולם באו לשמוע את זה שדורש בדרשות וממשיל משלי, ואותו תלמיד חכם בעל ההלכה נשאר כמעט לבדו. חלשת דעתו של בעל ההלכה. אמר לו, החכם השני, תשמע, אני מוכר סדקיות. אני מוכר מחתים, סיכות, וזה, סיכות ראש, מחתים, כפתורים. כולם צריכים את הדברים האלה. אתה מוכר זהב, למי יהיה זהב? שלא תחלש דעתך. כי באמת אני מוכר דברים שהמון צריך אותם. אבל זה ככה מביא הבן איש חי. לכן הוא אומר, אני כותב קודם כל את הספר ההלכתי שלי, קודם כל, בראשית כל ההלכה או כל ההלכות, אני מביא איזה רעיון. שהרעיון הזה הוא בעצם פותח את הלבבות. אבל בהקשר שאנחנו מדברים פה, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה לא סתם לגרות את הלבבות. זה יסוד התורה. זה מקורה של תורה וזה מגמת התורה. ולכן ברור שחוכמת סופרים תשרח, ואנשי הגבול אלו תלמידי חכמים שהם שים גבול לדבריהם, ילכו מראי ולא יכוננו. מה הפלא שתלמידים בישיבה תיכונית לא אוהבים ללמוד גמרא? ברור, כי הם לא מבינים את העומק האמוני שנמצא בגמרא. אז בשבילם הגמרא זה מקרה ודין. ובפרט שהמקרים והדינים האלה הם נראים להם רחוקים מהחיים שלהם. מה זה שייך לאידיאה, לרעיון, לגודל? לא, לא, זה לא מתיישב על ליבם, לא מתיישב על מוחם. עד אשר לא כפרי בוסר, כי אם כביקורים מלאים טל וחיים, יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מנרתיקם, ואותה הנבואה שתשלים את הגודל הזה שחסר לנו, לא בגלל זה תזלזל בחוכמה, חס ושלום, ותגיד, סוף סוף הגעתי, טוב חוכמה, את יכולה לשבת בצד, עד עכשיו התעסקו בדברים הקטנים, בפרטים, עכשיו עוסקים בדברים הגדולים, בי, סוף סוף. לא, הנבואה מצד אחד יודעת שהיא גדולה מהחוכמה, והיא יודעת את חשיבותה, ואת ערכה, ואת מקוריותה. ומצד שני, וזו הנבואה, תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה, ובענבת צדק תקרא, חכם עדיף מנביא. שלא תצא כאן תקלה. אנחנו לא מזלזלים בחוכמה. אנחנו יודעים שהנבואה גדולה מהחוכמה, אבל אנחנו יודעים שהחוכמה עדיפה מהנבואה. אני חוזר רגע לאורות הקודש שלמדנו אתמול. מי שלא טעם טעם תורה, מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה, אומרת הגמרא. מי שלא טעם טעם אגדה, לא טעם טעם מירת חטא. כמו שסברנו את זה אתמול. זה היסוד. כשאדם לומד אמונה, פנימיות התורה, הוא שייך למדרגת הכללים, למדרגת העקרונות, למדרגת הנבואה. זה מאוד מתאים לתקופה שלנו, לכן זה גם מאוד מדבר ליבנו, לכן זה גם מאוד תופס, ברוך השם, אוכלוסיות גדולות מאוד בעם ישראל. שיש לזה גם הרבה בעיות, כן? זה שהגודל הנבואי הזה מופיע או מתחיל להופיע, הוא יוצר גם הרבה בעיות קשות. כמו למשל, החיפוש אחרי הקבלה, לעם, מיסטיקה וכו'. כלומר, מרגישים את התנועה הפנימית הזאת, את הכמיעה הפנימית הזאת, אבל לא יודעים לכוון אותה למקומות הנכונים. אבל עצם הכמיעה, ברור מאיפה היא באה. היא באה מהתקופה שהנבואה חוזרת. מצד שני, ולכן כל מי שלא טעם טעם אגדה, לא טעם טעם מירת חטא. כמו שאמרנו, איך הוא יכול להיות ירא מהחיסרון אם הוא לא יודע מה היה השלימות? כי הוא לא טעם טעם אגדה. הוא לא עוסק ברעיונות, במגמות, בשלימות של העולם. לאן העולם הולך? אז לא שייכת אצלו יראת חטא. מצד שני, כל מי שלא טעם טעם הלכה, נגיד במילים שלנו בתוך בית המדרש, מי שלא לומד גמרא ושובר את השיניים, אז הוא לא טעם טעם הלכה. הוא לא טעם טעם תורה. תורה שמורה את החיים. הרבה פעמים כשאדם לומד על אמונה, הדברים מרחפים מלמעלה. כשאדם עומל בגמרא, נדבר בלימוד המסורתי, אז הוא מתקשר. הוא מרגיש שייכות, הוא שייך, הוא מרגיש יותר קרקעי, יותר ארצי, יותר ממשי, יותר מציאותי. לא הייתי אומר שעד שאדם לא לומד גמרא, אז הוא מרחף ברעיונות, אבל זה עדיין לא אצלו בחיים. אבל זה נכון מצד אחד לומר, שעד שאדם לא עוסק בתורה ההלכתית, אז הוא אי שם מרחף ברעיונות גבוהים. כשהוא עובד קשה על הסוגיה ברובד ההלכתי שלה, גמרא והלכה, זה מחבר אותו, זה עושה אותו שייך, זה עושה אותו יותר ארצי. מה? כי אז אתה שוכח את האידאה. אתה הולך, אבל לאן אתה הולך? מאיפה אתה בא, לאן אתה הולך? זה מה שאתה צודק. א', זה העיקר. כשאנחנו נכנסים לשיעור באמונה, אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים. מחפשים את האידאה. ולכן אני לא אהיה מתוסכל בזה שאני אראה עד כמה אני רחוק מהאידאה הזאת, או המציאות רחוקה מהאידאה. אני גם אשתדל ללמוד איך אני צועד לקראת האידאה הזאת. בסדר. אבל בעיקר מה שאנחנו עוסקים בשיעור אמונה זה באידאה. כשאני לומד גמרא והלכה, אני רוצה לצאת עם הלכה למעשה. שורה אחרונה, מה עושים? לכן אתה צודק, הלימודים הם מכוונים לכיוונים אחרים. כל לימוד צריך לדעת, לפני שאני ניגש ללמוד מקצוע מסוים בתורה, אני צריך לדעת מה המטרה שלי בלימוד. לפני שאני ניגש ללמוד בקיאות, אני צריך לדעת, המטרה היא בקיאות, להקיף. אוקיי, אז אני לא מעיין. בסדר, כשאני לומד דיון, אני צריך להגדיר מה המטרה. אבל באופן עקרוני, יש תוכן אגדתי במקצוע או בלימוד ההלכתי, ויש תמצית הלכתית בלימוד האגדתי. כי המקור הוא אחד. וזה הפסוק שהרב מסיים פה. חסד ואמת נפגשו. אמת כנראה זה מצד מלמעלה למטה. חסד מלמטה למעלה. טוב, אפשר גם להגיד הפוך. שחסד זה הקדוש ברוך הוא חסד, אמת זה פה בעולם שלנו. טוב, אפשר להסביר זה לשני הכיוונים. נסביר אולי לכיוון אחד. חסד זה מלמעלה למטה, זה שפע אינסופי. זה נבואה. אמת זה איך הנבואה הזאת מתגלה פה בעולם שלנו. דין. חסד ודין. חסד ואמת נפגשו. נבואה וחוכמה נפגשו. צדק ושלום נשקו. צדק זה הצדק המוחלט. שלום זה שלום. לא פשרה אחת ושלום, אלא איך זה מופיע בעולם. אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. עכשיו הפסוק ברור. גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן נבולה. מה קשור? מה הספה של הפסוק הזה עושה פה? מה סוף הפסוק קשור לפה? אלא ארצנו תיתן יבולה, כלומר שעם ישראל חוזר לארצו, ארץ ישראל, מאירה פניה לעם ישראל, אז באמת חוזר החיבור הזה. ונשמתו של משה תשוב להופיע בעולם. אנחנו חיים בתקופה ברוך השם, שנשמתו של משה חוזרת להופיע בעולמנו. כל אחד מאיתנו הוא בחינת משה. מה שגם אומרת אפילו על כל תלמיד חכם, שמכוון בצורה נכונה לשמועתה של תורה, משה שפיר כאמרת. משה טוב אמרת. כל אחד מאיתנו הוא ניצוץ משה, אבל ודאי בתקופה שלנו. בתקופה שאנחנו חוזרים אל הנבואה והחוכמה. אז רגע, אני אסכם את השלבים השונים. השלב הראשון, נבואה וחוכמה במקום אחד. השלב השני, נבואה וחוכמה בשני צינורות. השלב השלישי, הסתלקה נבואה, נשארנו עם החוכמה. השלב הרביעי, שוב הנבואה חוזרת, ואז הנבואה מתחילה להתאחד עם החוכמה, אבל בצומת הזאת, שהנבואה והחוכמה מתחילות להתאחד, שהנבואה חוזרת, אחרי שהתרגלנו 2000 שנה להופעת תורה שהיא רק חוכמה, כאן יש משבר קשה. כאן יש גישה שלא מוכנה לקבל את הנבואה כחלק מהופעת התורה. זה נראה ביטול תורה. איך אני תמיד אוהב לומר? לפתוח אין היה בסדר בוקר, זה ממש כפירה בעיקר. זה קשור לזה, כי כשאדם עוסק בתורה המעשית, זה מחבר אותו אל המציאות. הוא יכול לרחף ברעיונות גבוהים. השאלה בפועל. הרב אומר אין היה שבת בית, על הפסוק בשיר השירים, להיבבתיני אחותי קלה. שם אומר הרב, שאנשים חושבים בטעות, שהצד המעשי של התורה, זה רק כדי לעורר את הצד המחשבתי של האדם. והם לא מבינים שהצד המעשי של התורה, הוא השלמת הפרצוף, ככה הוא קורא לזה. כלומר, רק כשאדם מגיע ללימוד המעשי ולקיום המעשי, אז באמת הוא שייך אל הרעיונות הגבוהים. הוא לא מבחוץ, זה לא מרחף אצלו. הוא משנה את החיים שלו. הוא חי ככה. אתם מכירים את הפסקה הזו בעיניה? אולי אני אקרא איזה כמה משפטים. אין היה חשוב. הנה, כבר נמצא אותו. אין היה שבת ב', עמוד 198. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. מי דכתיב לי בבטיני אחותי קלה, לי בבטיני באחת מעינייך, בתחילה באחת מעינייך. לכשתעשי, תדאגי על עולם המעשה, בשתי עינייך. משפט קצת ארוך, אני אקרא אותו. כשמבינים את כל התוכן המעשי שבתורה, התוכן המעשי, רק בתור דברים סימבוליים. כלומר, שעל ידם האדם מתעורר אל הדברים המחשביים. בעצם כל הצדדים המעשיים של האדם, שבתורה, שאדם צריך לקיים אותם, ללמוד אותם ולקיים אותם, זה רק כדי לעורר את המחשבה. מה שאנחנו אומרים, אחרי המעשים, יימשכו הלבבות ויימשכו הדעות. אז אם כן, המעשים נראים כמעוררים. התרגלת לעשות הרבה פעמים מעשה, מילה גם העמידה שלך היא תהיה כזאת, מילה גם המחשבות שלך יהיו כאלה. תיתן 1,000 פעמים שקל, תהיה אדם עם מידת הנדיבות, ומילה גם המחשבה שלך תבין את הערך של עשיית חסד וכו'. כך אנשים חושבים בטעות. כשמבינים את כל התוכן המעשי שבתורה, רק בתור דברים סימבוליים, סמליים, שעל ידם האדם מתעורר אל הדברים המחשביים, ואז בעצם העולם המעשי, הקיומי המעשי, הוא סך הכל מעורר אל המחשבה, את הקדושה הצפונה השוכנת בלב ובמוח, שהצד המעשי הוא רק מעורר את הקדושה הצפונה השוכנת בלב ובמוח, וזה מה שחשוב, הלב והמוח, ולא הגוף, המעשה, אז אין עיקר יסודו של המעשה, נחשב לדבר המשלים את הפרצוף השלם של האומה. אז המעשה הוא בעצם לא דבר שבאמת משלים את המהות, אלא המעשה הוא סך הכל זרז, מנגנון, מעורר, כלי, אמצעי, דרך. אני מדלג. אבל השיר של קודש, בא ומלמדנו, כמה גדול הוא ונשגב הערך המעשי, שהוא סוד השם העליון, המתגלה בתורת אמת, עד שגם בעת שאנו מציירים גובה רוחני נשגב, עומק רצון נהדר בקודש, הכרת אמונה עליונה חודרת עומקי תאומות החיים כולם, אין הפרצוף של האומה עדיין שלם, עד שתטביע התורה את חותמה בפועל המעשה ממש, עד שתרד אל החיים ולכל פרטיהם, ושם תשרה את מילואה וטובה. יש לנו עוד כמה משפטים, אבל העיקרון ברור. יש כאלה חושבים לחזור בתשובה זה להיות שייך לרעיונות גדולים ולרצונות טובים. לא, לחזור בתשובה זה להיות אדם שמקפיד קלה כבחמורה. זה נקרא לחזור בתשובה באמת. עד אז זה תיאוריה. דרך אגב, אומר הרב, זה הסוד של נעשה ונשמע. שהגיעו להכרה והממד ההוא, שאם אין נעשה, אין נשמע. אם זה לא מגיע לעולם העשייה, הנשמע. אני קורא עוד משפט אחד, וזה לנו לאות. כי אין המעשה התורי. המעשה התורני רק עניין סימבולי, סמלי, להכניס על ידו רעיונות כבודים בנפש. כי אם עצמות חיי עד, המאירים את כל היקום במלוא חיי קודשם וכו' וכו'. בבקשה, שאלות. כן.
אז מה שאומר פה הרב, זאת אומרת שהכיוון צריך להיות
שמתוך
ידיעות
מגיעים למעשים? לא דיברנו על זה עכשיו. לא דיברנו איך. יש שני מסלולים, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. נעזוב את זה עכשיו. זה נושא בפני עצמו. נעסוק בזה. באיגרת בקוף ממתת שאמרנו, איגרות א', איגרת קוף ממתת, שם הרב כותב לרב אייזיק לוי, שם הרב מברר את הסוגיה הזאת לפרטי פרטים, ואומר לו שכל גדולי עולם, מלך כל הדורות, גם בגלות, מחו וקצפו על עזיבת החלק הרוחני של התורה. אומר שם הרב, מהצד המוסרי הנמוך שלו, עד הצד האמוני הפנימי העליון שלו. אצל הגדולים תמיד הייתה הידיעה שיש כאן אחדות של תורה. אצל ההמון לא תמיד זה בא לידי ביטוי. אבל הגדולים תמיד ידעו שיש כאן שני מקצועות בתורה ששניהם שייכים זה לזה ומפרים זה את זה. אני הזכרתי הרבה פעמים, גם בהזדמנות פה בשיעור הזה וגם בהזדמנות אחרת, שחשוב מאוד, אולי נקרא את זה פעם, למה כל פעם אני אומר את זה בעל פה? הספר הראשון שהרב כתב, כשהיה צעיר, זה מדבר שור. נכון? יש, אחרי שהוא כתב את כל מדבר שור, אז הוא כתב הקדמה למדבר שור. מה? הוא מתנצל, כן, בסוף הוא מתנצל. כן, הוא כותב שם בסוף. אין לי זמן, איך הוא כותב? כל אלה נכתבו מתוך התרדה, ובלא יהיו נטה, וזקן השם יתברך ברחמיו, לברר וללבן הדברים, וליתן להם פנים מסבירות. טוב, בסדר. אז בהקדמה, שהוא כתב אחרי שהוא כתב את הדברים, אז הוא מסביר, הרי בדרך כלל, גדולים בישראל, כשהם כותבים חיבורים, הם כותבים חיבורים שקשורים או לעיונים על השס, בעיון, או לשוטים בהלכה. במה נבחן גדול? גדול נבחן האם הוא מעיין בתלמוד, והאם הוא פוסק הלכה. נו, אז אומר הרב, אני החלטתי שהספר הראשון שאני אכתוב, יהיה ספר באמונה במחשבות, באמונות ודעות. למה? הרי דרך אגב, בגלל זה גם היו כאלה שזלזלו ברב. זה דרשנות, דרשנות. אומר הרב, והנה כמעט שחשבתי שלא להקדים שום הקדמה לספרי זה. אף כי ידע נאמנה, תראו מה הכותה, שלפי מנהגי הדור, לפי מה שמקובל בדור, אינני צריך לאיזו התנצלות על מה ראיתי על ככה להדפיס ספר בדברי אגדה ודרוש, בביקורי פראי על פני תבל, זה הספר, הספר הביקורים שלי הראשון, ולפי הנהוג ראוי לכל מי שעסקו בהלכות מאוששות, להקדים דברי הלכה בחידושים ופלפולים וכהנה. אז אני אומר הרב, צריך להתנצל, למה אני כותב ספר באגדה? רבותיי, זה מדהים ההקדמה הזאת. אמנם על זה אשיב בקצרה, והרב בענוותנותו אומר מה שאומר, שאם הייתי מחזיק את חידושי בהלכה למועילים ונחוצים, כערך דברי אלה ודוגמתם באגדה, שבאגדה, אולי הייתי מתאמץ ליתן להם משפט הבכורה. אבל נפשי יודעת מאוד, כי החידושים שאינם תחת ידי בעזרת השם בכתובים בהלכה, אם כי יש בהם בעזרת השם הערות נכונות וסברות ישרות, אבל לא אוכל לחשוב שסלותי, מלשון סללתי, איזו דרך חדשה שתועיל להתפתחות חלק הפיפול והחידוש בהלכה, באופן רשום, באופן מיוחד, מהספרים שכבר רבו בעזרת השם. אני לא פה אסלול מאיזה מסילה חדשה, בסדר, יש לי חידושים, עניין כזה, עניין אחר. אבל, אמנם בחלק האגדה, ובמקצוע הדרור, ובמקצוע הדרוש, אף כי רק מעט עבדתי בו, זה הספר הראשון שלו, אבל רואה אנוכי בעזרת השם שדרכי דרך חדשה היא. זה לא חדשה מצד המהות, זה חדשה מצד שאלפיים שנה היה חסר לנו העניין הזה. והקב אחוז שלנו מאורים, מאורות גדולים כאלה ואחרים במהלך הדורות. אבל באופן כללי היה חסר. אבל רואה אנוכי בעזרת השם שדרכי דרך חדשה היא, אשר ברובי ספרי הדרוש כמעט לא ראיתי דוגמתה. כי בדרך כלל עוסקים בפרטים, בעניינים מוסריים יותר. פה אתה מקבל גודל של מבט, כללי, עומק מחשבה. ומאז חפצתי מאוד להתוות תו של עומק הדעת וההתבוננות על פני חלקת הדרוש. לא לבנות על פי יסודות של ספרים קדמוניים, זולה דברי חזל, אלא רק להרחיב גבול הגיוני הלב המושקפים על פי הבחנה ישרה בעומק דברי חזל וכתבי הקודש. בצירוף הכוח המוסרי, הכללי הנקלט משורשי התורה והעירה וענפיהם, אשר הקווה כי מי שיבחון בדברה אלה ברעיון של בינה ישרה וחודרת, ימצא בהם דברים מרחיבים את הלב ומגדילים את תורת המוסר הנחוצה לכל איש אמונים אשר השער הולך. כאן עוד הערה חשובה, אני כן אקרא אותה. ואם כי בין מרבית הספרים למערכת האגדה נמצא גם כן הכתובים בעומק ההיגיון, בייחוד גבר בזה הגאון מהר"ל מפראג בחיבוריו, אבל אינם רבים כל כך, עד שנוכל לומר שלא יחשב לנחוץ עוד כעת להוסיף, להרחיב, גבול האגדה על פי דרך ההתבוננות ועומק הרעיון. ובאמת חלק האגדה בעיקרו ודאי מטרתו היא לרומם את רוח האדם ואת הכרתו המוסרית, גם את ההכרה הרעיונית וגם את מדרגה המוסרית שלו. ומאשר ראיתי רבים מהספרים העוסקים בדרוש לא שמו להם לקו להרחיב את גבול חוכמת המוסר, אלא רק להציג הדברים הטובים הידועים על פי בורים בדברי חז"ל ובמקראות, אמנם גם זה חשוב וכו', לכן הוא אומר, נראה לי כי תחשב לחובה קדושה להוציאם לאורה את החידושים שלי, את המחשבות שלי, למען ישוטטו רבים ותרבה הדעת. ברוך השם זכינו, ברוך השם. טוב, הזמן קצת התקצר, שאלה האחרונה. נגיע לזה בפעם הבאה. כן. הם לא תמיד לימדו את הדור, הם לא תמיד לימדו את ההמון הזה. הם לא לימדו? זה נראה פעם הבאה. היו תקופות היסטוריות שהעם לא היה בשל לזה, לא היה ראוי לזה, ואפילו גם לא היה צריך את זה. בבאיגרת שדיברנו עליה מקודם. לא, צריך להשלים את זה. אדם שנכנס לישיבה תיכונית, הוא צריך ללמוד, להיפגש עם כלל מקצות התורה. כמובן, למדרגתו, להבנתו, לשיטתו. ודאי, הוא חייב ללמוד גמרא. הוא חייב ללמוד גמרא. אבל לא יכול להיות שהוא לא ללמד אמונה ומוסר. לפי היכולת הקליטה הנפשית שלו, השכלית שלו. היום יש הרבה שיפור בתחום הזה, דרך אגב.
נכון.
יש הרבה התקדמות.
נכון, אבל עדיין לא מספיק כמו...
בסדר.
אני רוצה להתקד מטעות. אם משיבת תכניות, בנו...
תראה, יש לי שאלה. אני גדלתי בישיבה תיכונית, לא נזכיר את שמה. רוב רבותיי היו חרדים. רוב רבותיי היו חרדים. רוב הרבנים שלי בישיבה תיכונית היו חרדים. דרך אגב, אני כבר קצת מזדקן, זה לפני 20 ומשהו שנה. היום זה קצת השתנה. אני מסכים איתך. אני יכול להגיד לך יותר מזה, שאני לא יודע כמה קיבלתי בגמרא, נראה לי זה היה 120, ואני לא ידעתי ללמוד גמרא. מבטיח לך. מסכים איתך. אתה צודק. טוב, ברוך השם, אנחנו מתקדמים, משתפרים. טוב רבותיי, שיעורי בית למחר, איגרת קמ"ט. בסדר? טוב, אז מחר אנחנו כבר מגיעים יותר להתפרטות המעשית של כל מה שאנחנו לומדים פה. חזקו ואמצו. אה? איגרות א', איגרת קמ"ט. כרך איגרות.